אז ראוי להתחיל. אז נתחיל, נחזור. אנחנו נמצאים, ברוך השם, לקראת סוף פרק ג' בנתיב התורה, כאשר פרק ג' עסק בגדול המעגלים של... מה? לא, מה אתה אומר? גם בזה, זאת אומרת, כל המפריעים על מנת, בפרק הראשון אנחנו הגדרנו בכלל מה זאת הקשבה של תורה, מה זו שמיעה של תורה, כיצד נוצר קישור לתורה, זה החלק הראשון, פרק א', שהיה העקרונות. פרק ב' היה המפריעים העקרוניים. אחרי זה, בפרק הבא, אנחנו נעסוק בדברים שהם עיצות טובות, כדי שהלימוד יהיה לימוד ממוקד ומעלה ומובן. נשאר לנו כאן, המהר"ל מעריך את הגמרא במסכת פסחים, שהיא גמרא קשה, כי לכאורה על פניו הבעיה, מה שהתלמיד חכם עשה, הוא לא כל כך נורא, ומצד שני, העונש או התוצאות הן מאוד מאוד חמורות. נקרא את זה מהר מהר, כדי שניכנס לעניין, בעמוד י"ט, בעמודה השמאלית, באמצע, ועוד שם, תנו רבנן. כל תלמיד חכם, המרבה סעודתו בכל מקום, שזה כביכול העוול הנורא שהוא עשה, הוא הלך, אכל מחוץ לחדר האוכל. הלך למדיצ'י, פתאום עומד שם ואוכל, הלך למגיד שם, הלך שם ואוכל, הסתובב שם בזה, ישב ואכל. נו, שיהיה לו בתיאבון, מה קרה שם? מה הגמרא אומרת? לא רק שזה לא יפה, אלא איזה מילים, לסוף מחריב את ביתו, ומאלמן את אשתו, ומייתם את גוזלה, ותלמודו משתכח, ומחלוקות רבות באות עליו, ודבריו אינם נשמעים, ומחלל שם שמיים ושם רבו, וכולי, תכף וכולי, תכף נקרא בתוך הזה, כי זה לשם הגענו. ובעצם עמדנו על עיקרון מאוד מאוד משמעותי, והוא שיותר מאשר הצדדים הטכניים של לימוד הלימוד מבחינת המידע שאדם לומד, הסדר שאדם רוכש, למה אתה שייך? איפה אתה מחובר? איפה אתה נמצא באמת? איפה העולם שלך? האם העולם שלך זה העולם של הקודש? העולם שלך זה בעצם עולם שלפחות חלקית, ואחרי זה יכול להיות שזה יהפך להיות גם יותר מחלקית, הוא חוץ לימודי. שוב נזכיר ברגע אחד את המשל, את הדבר הגדול שמאוד ממחיש, וזה הסיפור עם רבי אלעזר בן ערך, שבסך הכל כל מה שהוא עשה זה שהוא הלך בעצת אשתו שאמרה לו בוא ניסע למקום המים היפים, זאת אומרת לאיזה נופש באיזה מקום שיש בו הרבה עידון וזה, ומה שקרה לו בסוף שלאט לאט הוא נמשך אחרי העידונים החיצוניים, אחרי ההנאה החיצונית, אחרי הקישור שלו למה שכל התרבות נותנת לו מסביב, והוא שכח לגמרי אפילו פסוק פשוט, כמו החודש הזה לכם, והוא קרא אחרי שהיה ליבם, שביטא את זה שהלב נסתם. משהו בלב נסתם. ואז המהר"ל, על העיקרון הזה, המהר"ל בונה את כל התוצאות הקשות האלה, שאנחנו פה רואים, על פה לשמח העיקרון הזה. לא נחזור על הדברים שלמדנו, אלא אנחנו נגיע עכשיו לחצי השני, שזה בעמוד כף. בסוף העמודה למטה הימנית, הוא מחלל שם שמיים, כי זה שפלות התורה. זהו, עד כאן. זה משהו בער על העניין הזה. מה זה מחלל שם שמיים? או למה הוא מחלל שם שמיים? מה אתם אומרים? מה, 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 מה חילול השם בעניין? מה הוא עושה? הוא לומד תורה. כן. הוא מגלה את שם השם בעולם, כן. למחוץ. כן. זה מוריד מכבוד השם. זה מוריד מכבוד התורה. זאת אומרת, אדם רואה, באופן עקרוני, עוד פעם נחזור רגע, הוא עבר עבירה בזה שהוא עכשיו הלך לאכול בכל מיני מקומות. ואמרנו שוב, אני רוצה שנזכיר כל הזמן, מה שהמהר"ל אומר, זה לא הלכה למעשה שעכשיו צריך להפסיק לאכול. זה לא הלכה למעשה שלא צריך לבחון את הדברים. הדברים באופן פרקטי צריכים תמיד ברור אם זה שייך לנושא או לא. המהר"ל מדבר על עיקרון. העיקרון הוא אני יוצא החוצה, אני הולך להיפגש עם עולם חיצוני סתם בשביל הכיף, רק בשביל זה שזה חלק מתוך עוד הנאות החיים. זה דבר שיכול להביא לחילול השם. מדוע?
כאילו הוא מגלה מבחינת
נוצר אצלו חלל? אם הוא יוצא החוצה, נוצר אצלו חלל. במה מתבטא העובדה שנוצר אצלו חלל? מבחוץ הוא נראה עדיין לומד, כן. אז אתה אומר שחילול השם כאן, זה לא חילול השם בפרהסיה ציבורית, אלא חילול השם זה משהו שיש חלל בקרבו, במובן שזה כבר לא באותה עוצמה, באותו ברן, באותו אש, באותו חיבור, באותה דבקות, אז זה כביכול, הוא יוצר חור, יוצר חלל בעוצמה הזאת, הוא מחבא את האש. משהו כאן לא הגיע לשיא הביטוי שלו. ייתכן, ייתכן. המהר"ל פה לא מעניק לנו הרבה הרחבה, ולכן אנחנו יכולים, כי דבר זה שפלות התורה, יכול להיות בהחלט שזה נכנס. אם כי הביטוי הרגיל למחלל שם שמיים הוא ביטוי של מפגש עם החוץ. למשל, הגמרא כשהיא רוצה להדגים חילול השם, וחילול השם היא רוצה להדגים אותו קודם כל בחומרתו, אומרת הגמרא שיש עבירות שהן בלב שמחפר עליהן בעולם הזה על ידי זה, ויש עשה שמתחפר ככה וככה, ויש מיתות בית דין שמתחפרים ככה וככה. כולם בסדר גמור, אבל מי שמחלל שם שמיים, אז בכלל בעולם אין כפרתו רק אחרי מיטתו וכו', מאוד מאוד בחומרה, בסדר? אבל הגמרא גם אחרי זה מביאה גם על המוראים מסוימים שאומרים, אם אני הייתי נוהג ככה וככה, אז אני בעצם הייתי מחלל שם שמיים. למשל, מה אומרת הגמרא על רבי יוחנן? תשימו לב, אני חושב שזה רבי יוחנן, והוא אומר משהו מאוד מאוד קיצוני. באמת, כגון אנא, אומר רבי יוחנן, שאני אהיה ברחוב, ארבע עמות אני אלך, בלי תפילין. בסדר? קשוח לגמרי. זאת אומרת, מה הכוונה? רבי יוחנן זה רבי יוחנן. עכשיו, רבי יוחנן הוא כל כולו תורה, כל כולו דבקות, כל כולו חיבור, כל כולו קשר. הוא לובש תפילין כל היום. זה לא דבר חדש שהעולם לא יודע. הוא יודע, ופתאום הוא רואה את רבי יוחנן, הולך סתם בלי תפילין. זה חילול השם. למה זה חילול השם? כי חילול השם הוא סובייקטיבי לאירוע ולא אובייקטיבי. זאת אומרת, אין משהו שהוא מוחלט, יש גם, אבל אין משהו שאומר שזה רק, אם זה באמת הוא עבר פה על איזושהי עבירה, אז זה סוף העולם. אז באמת זה חילול השם. לא, אפילו זה לא עבירה. בסדר? מובן? אני אתן לכם דוגמה כדי שקצת נחייך פה על הבוקר, בסדר? אני רוצה קצת יותר רציני. תראו לעצמכם, אתם באים עכשיו ללימוד בנתיבות עולם, ואני מגיע, אני אגיד לך איך אני נראה, תחשבו רגע, רגע, אני נראה ככה, משקפי שמש גדולים כאלה על העיניים, מכנסיים קצרים ושני כלבי בולדוג, אני מביא איתי ואני נכנס ככה לחדר. אז אתם דמיונו רגע את הדבר הזה, או, חיוך על הבוקר, יופי, בערב ראש חודש, הדר זה טוב. נכון, זה מצחיק, למה זה מצחיק? אני שדמיינתם טוב, כי נראה לי ש... מה? לא שייך, מה פעול זה לא שייך? עברתי על איזה עבירה? לא, להפך, דאגתי פה לכלבים שיהיה להם זה. נו, אז מה זה? יש משהו שאומר, אני מופיע, אני לא נמצא עם עצמי. אני בעצם מקרין משהו, אני משדר משהו. אני משתדל שזה שידור בפנים ויהיה שידור בחוץ, ולא יהיה דבר שהוא לא אמיתי. אבל, באופן כללי, בסופו של דבר, יש איזשהו שידור על ידי מה שאני עושה. כך כמו שהגמרא אומרת לגבי הנושא של כיפה היום, נכון? לא, כלומר, אחרי זה האחרונים. אומרים שאם כיפה זה רק מידת חסידות בזמנו, או מידה שעושה כיפה שרק שאומרים בתפילה או שזה, היום זה כבר הפך להיות ממש משהו, שאם אדם הולך בלי כיפה, זה כמו כן חילול השם. למה? למה? כי השיוך הזה של הדבר של יראת שמיים היום הפך להיות כמין דגל כזה. ואז כשאני, זה הדגל שלה. ואם הולך בלי זה, אז בסדר, אני אומר, אין לי את זה. אין לי את זה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא כאן. הקדוש ברוך הוא לא כאן. זה נקרא חילול השם. חילול השם באותו כיוון שאתה אמרת, אבל במובן של הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו שמישהו, שהוא לכאורה אמור לשדר עוצמה תורנית, רוחנית, כזאת וכזאת, והוא מסתפק במשהו שמזלזל, שיוצר חלל, שיוצר חור, שיוצר משהו שהוא לא כאן, הקדוש ברוך הוא באותו מה שהייתי מצפה. אני מחלל את ה... שם, אני הופך אותו לחולין, או שאני הופך אותו לחור, הוא לא נמצא פה, זה כאילו חלל. בסדר? אז לכן אומר דוגמה, רבי יוחנן. רבי יוחנן היה ודאי צדיק עליון, וההופעה שלו הייתה הופעה באמת שהוא ביטא את זה בצורה הכי משמעותית. אם יום אחד הוא מחליט לו, אז מיד מחליש בליבם של זה, ואומר, מה שהוא קרה פה, זה לא אותו עוצמה שהייתה קודם. בסדר? אז זה, אני חושב, דבר פשוט, אמרה לא מעריך עליו הרבה, כי... אפשר די להבין את זה. זאת אומרת, מי שעכשיו הולך, תלמיד חכם, שלומד תורה, ולומד תורה כנראה באופן מעשי, הוא לומד את התורה ברצינות, אלא שהוא מרבה סעודתו בכל מקום, הווה אומר, אתה רואה אותו יושב בבתי קפה וכן הלאה, באותו רגע משהו בעוצמה של התורה נחלש. כי הרי הוא אומר, הנה, האדם הזה הוא שייך לעולם חיצוני, על תורה שלו. היא תורה לא רצינית מספיק, הוא יושב כאן ועכשיו הוא בעולם של חולין. זה חילול השם. בסדר? זה חלק פשוט, מראה לא מעריך בו הרבה. ועכשיו הוא ממשיך הלאה. הוא מחלל שם רבו. מה הכוונה? מחלל שם רבו שאומרים, אילו היה רבו כמו שראוי לתלמיד חכם, לא היה יוצא תלמיד כזה ממנו. למה? מה אתה שואל? אתה שואל למה? הרי לכאורה...
התלמיד הזה בחר להיות כזה.
נכון.
הרב לא רצה את זה לך תחילה, כאילו. למה הוא אומר שפתאום יש חיבור ביניהם?
זאת אומרת...
כי זה סותר את הבחירה החופשי של האדם.
זה לא מתווכח עם זה שהוא בחר, אבל מה היה ציפייה? לכאורה, מה הבריאות אומרות? מה הייתה הציפייה מאותו...
שהתלמיד יתראה כמו הרב.
שהתלמיד יקבל מהרב מספיק בגודל ובעוצמה שיהיה לו אפשרות יותר בקלות לא ליפול ולהגיע למקומות שהוא מגיעים, נכון? זאת אומרת, יש משהו ברב שהוא אמור להיות כל כך עוצמתי שעובר לתלמיד שהרב עושה חשבון נפש, שאולי לא העברתי את מה שצריך ולכן זה נתפס בצורה לא נכונה ולכן זה לא מספיק רציני ולכן זה משהו שהתלמיד לא קלט אותו כמו שצריך ולכן זה הופיע אצלו בצורה שאפשר לזלזל וזה גם בסדר, נכון? יש הרי גמרא, נכון, הגמרא, כאן זה ממש גם מתחבר לדבר הקודם, יש גמרא במסכת יומא. הגמרא אומרת ככה, מסכת יומא פיבה ועמוד ב', כדתניא, ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת זה אהבת השם, אבל אהבת גם נדרש כאן, אתה ואהבת, זאת אומרת, יש לך תפקיד להאהיב את שם השם, את שם, את, 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 את שם השם, על ידי לכל הסובבים. שיהיה שם שמיים מתאהב על ידיך. שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה. אשרי רבו שלימדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה, כמה ראו, כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים עשיו, על אב הכתוב אומר, ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך את פאר. אבל מי שקורא ושונה, הוא משנה יש לנו מדרך חכמים, ואין משא ומתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה. אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלים עשיו, כמה מכוערים דרכיו, עליו הכתוב אומר, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. בסדר? אז מה אומרת הגמרא? כיצד מתגלגלת ומתרחשת האהבה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה? איך אתם מסבירים את זה? מה זה? זה סוג של, נכון, לכן המהר"ל כנראה מחבר את שניהם ביחד. אבל עכשיו אנחנו מדברים על רבות. אז שמתם לב בתוך הגמרא הזאת מופיע, אשרי פלוני שלמד תורה. אשרי אביו ואמו שלימדו תורה. אשרי רבו שלימדו תורה. זאת אומרת, התפיסה היא שאומנם יש בחירה חופשית, אבל הבסיסים, אם הם איתנים, אם הם חזקים, אם הרב שלימד תורה, יש לו את הדוגמה האישית, יש לו את המאור פנים, יש לו את החיבור המהותי ללימוד תורה ולדברי תורה, ורואים שזה באמת מעניין אותו, זה באמת אכפת לו, באמת אהוב על ידו, באמת רציני, באמת משמעותי, באמת צריך ללמוד ברצינות ולא לחפף, ורואים את זה אצל הרב, באותו רגע זה משפיע על התלמיד. לאו דווקא על שיעור שהוא העביר, חושב שאת השיעור הוא לא זוכר, אבל הוא קיבל כמה וכמה חשיפות, ראיות של קשר, שהקשר הזה הוא מאוד מאוד עמוק, שהוא בסופו של דבר ישפיע על הגידול של התלמיד, שלמרות שיכול להיות שאתה מבחירה חופשית, אתה צודק, אבל משהו שעובדה שהבריות, מה זה, למה מובא פה הבריות אומרות עליו? הבריות עליו, כי בכל הגמרא אומרת, בוא לא נתפלסף, בוא נצא לרחוב, ונסתכל ונשאל אנשים, תגידו לי, אתה רואה פה את הבן אדם הזה, איזה אדם נפלא, מה הבריות יגידו? תשמע, איפה הוא למד? כזה מקום, איזה מכון מאיר, מכון מאיר, מבינים למה? הוא כזה מאיר פנים ואוהב את כולם, בסדר, נכון? נכון? מיד אומרים, אבל אם חס ושלום ולא נעריך כזה, זה לא נדבר רע, שיוצא מישהו נגיד ולא יודע מה, אז נגיד, איפה הוא למד, מה זה שם, מה זה מלון מאיר? קיצר, זאת אומרת, יש במקום שממנו אתה יונק נקודת מוצא מאוד מאוד חזקה ואיתנה, כדי שזה יהיה נקודת הקליטה של התלמיד. ולכן, יכול להיות שהוא יכול, בוודאי, שהוא יכול להגיד, אני דרכי עושה למרות שיש את העוצמה הזאת, ודאי, אבל זה די מצוי. מה הבריאות אומרות עליו? הבית שלו, מקום הלימודים שלו, והוא בעצמו, כמה נפלא הוא. כל זה ביחד משודר דרכו, ואז אומרים הבריאות, אשרינו מטוב חלקנו, שיש לנו כזה תלמיד חכם, כזה אדם שינק ממקומות כל כך נפלאים, עליהם הכתוב אומר, הוא אומר לך, ישראל אתה אשר את בך התפאר. זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בצורה הכי טובה, הקדוש ברוך הוא מתפאר בו, שמח בו, ולכן גם אנחנו מגלים את אהבתנו אליו, ולכן, ואהבת את השם אלוקיך, במה? בהנהגה הזאת, שהנהגה שלמה, הנהגה שבאה עם עוצמה, הנהגה שיונקת מהמקום של קודם. ולכן אומר המהר"ל פה, שבאמת אם יש מצב שבו יוצא תלמיד שאינו הגון, אז יכול להוות איזשהו קטם על הרב, על בית המדרש, על מי שזה, וצריך לחזור בתשובה גם ברובד הכללי הזה. זה, אגב, צריך להבין שבכלל, באופן כללי, יש רק להעיר את זה. אני לא יודע למה הרב פה מתכוון, יכול להיות שהוא מרחיב, יכול להיות שהוא מקמץ. יש שני סוגי רבנים בעצם, כשאנחנו רואים לגבי כל ההלכות, גם ההלכות המאוד מאוד חזקות וקשות, שמחויב הרב לרבו, מה הוא צריך לעשות לו וכולי, יש שני סוגי רבנים. סוג אחד זה רב מובהק, ורוב שני זה רב שאינו מובהק. כאשר ההגדרה היא, מתי זה נקרא רב מובהק? שרוב תורתו אימנו. זאת אומרת, רב מובהק, רוב תורתו זה לא צריך להימדד כמותית, אלא ללמד איכותית. זאת אומרת, שרוב תורתו הכוונה היא שנקודת השקפת העולם, נקודת האישיות, נקודת הבנייה, נקודת הראייה, רובה נקנתה על ידי הקשר לרב הזה והזה. בסדר? רוב תורתו אימנו. כתוב שהיום כמעט אין דבר כזה, אבל לפחות יש אווירה כזאת שיכולה להסביר לנו את העניין הזה של רוב תורתו אימנו, ויש רב שאין רוב תורתו, אבל סתם הוא שמע איזשהו שיעור. בסדר, יש דינים, יש דינים שכל תלמיד חכם, כבוד רבו, כבוד התורה, יש דינים, אבל זה לא מה שכתוב כאן. כאן מדובר בפשטות על רב שהוא ממש, כביכול הוא המרכז של ההוויה, ועד כדי כך הרי אנחנו יודעים שישנה הלכה במסכת מכות, כאשר אנחנו מדברים על עיר מקלט. איזה הלכה יש לנו שקשורה לרב ותלמיד לגבי עיר מקלט? יש לזה הלכה מאוד 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 מופלאה נקרא לזה. אומרת ההלכה, רב שגלה, מה כוונה, הוא רק בשוגג, מישהו מגלין תלמידו אמו. תלמיד שגלה מגלין רבו אמו. אז כן, זה נכון, הלכה מפחידה לגמרי, צריך לעשות זה, ביטוח רבנים. הוא ימצא את עצמו באיזה. מה?
שאתה
קבל מיכל
את
הנסיכה,
שאנחנו צריכים
לבוא. כן, כן, זהו. זה מדהים. אז כמובן ששם הכוונה היא לרב מובהק, כמובן. אבל אנחנו רואים שזה ככה, שהקשר בין רב לתלמיד הוא כל כך מהותי עד כדי כך. למה? למה? כי כתוב, וברך אל אחד הערים האלה, שזה ערי המקלט, ברך מאחד הערים האלה וחי. צריך לדאוג שהוא יחיה. זאת אומרת, לא שולחים אותו לאיזה עיר במקלט שוממה וזה, והוא יחפש אוכל. צריך לדאוג לזה שהוא יוכל שם לחיות. אומרת כבר, מה יכול להיות יותר חיים מאשר להיות מחובר לרב ללמוד תורה? וזה מה, בשביל לאכול ולשתות? וחי עשה לו חיות. זאת אומרת, תלמד אותו תורה. מי ילמד אותו? עכשיו הוא נמצא מחוץ לעיר, בתוך העיר מקלט, הרב שכל כך היה מחובר אליו, והוא שהוא כל כך מחובר לרב, לא מתראים. אז זהו, זה כמעט להפך החיים הדבר הזה. לכן, לומדים מזה שאין החינמי. באמת מגלים את הרב עם התלמיד, או את התלמיד עם הרב. איך הקשה, אבל לפחות מבטאת את העניין הזה. שהתלמיד והרב, עד כדי כך שבעצם חכם בדרך כלל, לא נקרא חכם, אלא נקרא תלמיד חכם. תלמיד חכם. בסדר? תלמיד חכם. הווה אומר, תמיד היניקה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. ולכן, הראייה הזאת בכלל, שקשר של רב לתלמיד, הוא דבר שצריך לעבוד עליו. יש בו עניין לעבוד עליו. זאת אומרת, עשה לך רב, לא רק כדי להתייעץ על עניין כזה או עניין אחר, שזה בהחלט משמעותי, אלא הכוונה היא להיכנס פנימה יותר, לעולם של הקליטה הרוחנית, של הדיבור הפנימי, של היכולת לבוא ולייסד את הקומה החדשה שלי בתור תלמיד, אבל בעצם על הניגון של הרב. בסדר? נכון, כך אומרת הגמרא על רבי אליעזר אולי? אני חושב שכתוב שרבי אליעזר אומר על עצמו שהוא מעולם לא חידש שום דבר, לא אמר דבר שלא שמע מרבו. כשמסתכלים בש"ס רואים שהוא אמר המון הלכות חדשות, המון. איך זה שהוא לא שמע לרבו? הכוונה היא שהוא אף פעם לא התנתק מהעולם של רבו כשהוא בא וחשב על דברים חדשים. זאת אומרת, הוא בא לפניו מקרה או איזה עניין או התייחסות. הוא אומר, רגע, מה הרב שלי היה אומר? וכיוון שהוא מזוהה עם הרב, אז הוא יכול בשלב מסוים לעשות את הדבר הזה. אני חושב שמי שזכה באמת שיהיה לו רב מאוד מקורב, אז הוא מבין את העניין. אז הוא מבין מה הכוונה של להידבק ברב, הכוונה היא להתחיל לחשוב כמוהו. זה ממש ככה, אני חושב בשבועות האחרונים עסקנו, גם עכשיו זה אמור להיות עוד, ברב צבי יהודה, נכון? אתם ראיתם פה הרבה מתלמידי הרב צבי יהודה, באופן ישיר, שממש אפשר לראות שהם בעצם יונקים עד עכשיו ממנו. נכון? זאת אומרת, זה לא שהם מספרים, יש לי פה איזה סיפור על הרב צבי יהודה, בואו אני אקרא לכם, אלא אתה פרש שאתה רואה נכון? אתם שמתם לב? זה שמי שהביגון למשל מספר על הקמת מכון מאיר. נכון? אתם מכירים את הסיפור, נכון? סיפור הנו. נכון? זה סיפור הנו. אז אתם מבינים מה עושה נו אחד כשאדם מתבודק לרבו. הוא אומר, מה אני אעשה? כי יש הרבה בעלי תשובה, בשבת מרכז הרב לא מתאימה להם, מה עושים? אז מה רב צבי יהודה אמר? נו. טוב, מזה, קם מכון מאיר. כי הרב ביגון מבין שהרב צבי יהודה אמר לו, אם אתה מבין בעניין, ואתה מבין בעניין, כי עברת את המסלול, ואתה מרגיש שזה חסר. בסדר? עכשיו, איך הוא ידע שהרב צבי יהודה התכוון לזה? נו, אולי הכוונה היא לך, אני לא יודע מה, תפתח משהו במרכז הרב, איזשהו סניף, או נו, זה מין מצב של נו, מה אפשר לעשות? נו, יש דברים כאלה. איך הוא הבין את זה? כיוון שהוא נדבק בעניין, הוא הבין שהרב הוא מאוד מבין שתפקידנו זה לבנות קומות בעם ישראל בזמן הגאולה, ותהליך התשובה, ותהליך התורה הגואלת, זה מהלך שמתחדש, אז בואו פשוט לא, שהמילה של נו זה מה אתה עושה בשביל זה. נכון? וזה נו כזה, שזה חלק מהניגון חיים של הרב, שהוא דווקא רצה להגיד, תתחבר לניגון שלי. אז הוא מסתפק רק במילה נו, שזה כבר חיבר אותו לעניין הזה. אז זו דוגמה, אני חושב, קטנה, אבל היא גדולה, כי היא נותנת את הדבר הזה, ואשרי אדם שזוכה שיהיה לו רב, זה דבר גדול מאוד, לא רק כדי למנוע מטעויות טכניות, שזה גם חשוב, לא רק כדי לא להתבלבל עם המון עצות של המון אנשים שכל אחד נותן משהו, אלא באמת להיות בבחינת מחובר אל משהו חי, שהעשה לך רב אומר שהצינורות דומים, אז עכשיו אפשר לחבר את הצינורות ואז יש השפעה ושפע. בסדר? יפה. אז זה הדבר הזה, מובן. אז אותו אחד שעומד, שאמור להיות, עם כל מה שהזכרנו עכשיו, שהחיבור לתורה, החיבור לרב, זה לא משהו טכני של שמעתי שיעור אחד או שניים, ממילא יוצא שאם התלמיד הזה בכל אופן, וכאן לא מדבר שהוא יצא לתרבות רעה, כאן מדבר שהתלמיד הזה לא קלט את הנקודה. זאת אומרת, הוא לא קלט בעצם את העומק של מה שהרב רצה לתת לו. הרב רצה להגיד לו, התורה זה לא תלמד X דפים ביום, זה גם אולי מצטרף, אלא תהיה איש אחר, ותבין מה זה להיות איש אחר, שנקודת המוקד של הבילוי חיים שלו, של כיף החיים, של הפנאי שלו, פשוט צריך לזכור, אני חוזר עוד פעם, יש עניין לפנאי ויש עניין לעשות דברים, שחלקם מתוך מה? איזושהי כוונה לגדל את עצמי. ולפעמים אני צריך גם לפתוח את עצמי וגם לנוח, כל הדברים בסדר. אבל אם הוא, כאן מדובר תלמיד רחם שעשה לו נוהג שהוא בכלל לא בא מהמקום הערכי. פשוט כיף לו ללכת לאכול במקום לאכול בבית בזה. הוא כל פעם פותח שולחן באיזשהו מקום. וזה דבר שמעיד שכנראה הוא לא קלט בדיוק עד הסוף מה תורה נותנת. אז הרב, או הבריות אומרות, או הרב אומר, כנראה שלא הצלחתי להעביר את הנקודה. לא הצלחתי. וזה דווקא בא לידי ביטוי, שומר כמה קלקה וחמורה התלמיד הזה שלי. הוא בסדר גמור מבחינה הלכתית פורמלית. אבל משהו בא, יכול לקלוט מה בעצם החזון, מה בעצם הגודל של התורה, הוא לא קלט עד הסוף. זה מה שכתוב כאן. דבר נוסף, נראה את הפסקה הזאת בהמשך, שאילו היה ראוי לתלמיד חכם, לא היה יוצא תלמיד כזה ממנו. כמו שאמרו מסרת ברכות, אלופינו מסובלים, שלא יצא ממנו תלמיד רע. אתם יודעים שמה זה לא ניכנס בגלל קוצר הזמן, אז אנחנו לא ניכנס להסביר את הפסוק ונפתח אותו ונראה מה זה, וגם את הגמרא, יש שם גמרא מאוד מעניינת, כי היא מספרת על כמה מגדולי הגדולים, כמו דוד המלך, כמו שאול המלך, שיצא להם מהם דואג האדומי ואחיתופל, שלכאורה היו לא במקום הזה, ואז הגמרא דורשת את הפסוק הזה, כי התלמיד והרב, עכשיו בעצם מה שהזכרנו עכשיו, זה לבאר את המשפט הזה, כי התלמיד והרב יש להם חיבור וצירוף יחד כמו שהתבאר. בסדר? זה מה שאמרנו עכשיו, מה זה צירוף וחיבור יחד. זה לא שהם יושבים בחדר אחד, אלא יש להם הבנה משותפת ותובנת הלב משותפת. לכן זה שני מילים פה. חיבור, זה באופן טכני, הם ידידים, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, הם מדברים אחד על השני מתוך זה. וצירוף, צירוף זה כבר מלשון כמו לצרף כלי. הם ככה, מבחינה איכותית הם מחוברים. וכמו שהתבהר, הכוונה היא בשער הבא, בעזרת השם יתברך, אנחנו נגיע לזה בפרק ד'. ודאקי השכל הקשר יוצא חוץ מסדר השכלי, דבר זה בעצמו נחשב ליציאה מן הסדר, אלא שיש לו קישור וחיבור עמו כמו רבו. יפה. כאן הוא רק רוצה להוסיף קצת עניין עקרוני, שגם אם אתה לא, הדבר הזה קשור לזה שהרב אל מול התלמיד, זה כמו השכל לגוף. זאת אומרת, השכל הוא השלם, והוא צריך להשפיע השפעה מלאה על הגוף. דיברנו על זה כמה פעמים, נכון? שאדם עוסק בעוד דברים, אדם יוצא. כאן אומר, גם היחס בין רב לתלמיד, זה כמו היחס בין השכל לבין הגוף. או יותר קל לנו להבין, בין השכל השלם לבין השכל של ההשתלמות, שרוצים להגיע, שזה הרגע יותר נמוך, הוא מקבל והוא נותן. וגם השם יתברך שראוי שיהיה תלמיד חכם דבק בו, זאת אומרת, הוא אומר, גם כשאנחנו מדברים על רב ותלמיד, אנחנו גם מתכוונים בין השאר למי, אם אנחנו מדברים פה על רמות של, רמות של הקפת הדברים, כמובן גם הקדוש ברוך הוא רבם של ישראל, וזה גם קשור לזה שיוצא גם מחוץ לדבר הזה, כי אשר ראוי שהתלמיד חכם דבק בו, כתוב את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה הכוונה? אז הדרך הפשוטה האמיתי, זה מה שלומדים כאן, כמו שכלפי הקדוש ברוך הוא ברור לנו שהוא המקור ואנחנו נדבקים בו, גם להידבק לתלמיד חכם, מקיימים את השם אלוקיך תירא. לרבות שתלמיד חכם מוסר את התורה שהיא תורת השם, אז גם בו יש את הדין של, את הדין של בו תדבק. צריך להידבק בתלמיד חכם, כמו שנדבקים בקדוש ברוך הוא. מי שאומרו על דרך הבדיחה, שזה הפוך, עוד מעט בדיחה, זה מין הערה צינית כזאת, שלרבות תלמידי רחמים, הכוונה היא ככה, את השם לוקח עתירה, יש מצווה לרם הקדוש ברוך הוא, לרבות תלמידי רחמים, שגם תלמידי רחמים צריכים ללמוד לרם הקדוש ברוך הוא. זה את השם לוקח, שגם תלמידי החכמים לא יהיו טכנוקרטים, אלא יהיו בעובדי השם. טוב, ולכך אמר, הוא מחלל שם שמיים ושם רבו והבן זה. בסדר? לכן שם שמיים ושם רבו. שם שמיים ושם רבו קשורים זה לזה. בשניהם הכוונה אני לא נותן את המקום הפנימי, האיכותי, הכישורי, האמיתי, ביני לבינו. אני קולט חלק ולכן אני מאפשר לעצמי אזור דמדומים. שאזור הדמדומים כזה, תעזוב אותי, אני מחוץ לסיפור עכשיו, גמרתי ללמוד תורה, מה אתה רוצה, לא התבטלתי אפילו רגע, תן לי לאכול איזה, מה מוכרים במדיצ'י? בגט, טוסט. נו, כבר כדאי להישאר בבית מדרש, יש עוד דברים? זאת בא, יושב ואוכל לסובה, וזה בסדר, אם הוא רעב, זה בסדר, למרות האוכל הדשן שיש בה. מכון, חודש אדר, מותר, לא? להגיד דברים ככה זה. הכאן הדשן, אז אף על פי כן מותר להשלים. אם שוב, אם זה שם, זה חלק, זה דבר חשוב ביותר. בקיצור, הבנתם את הנקודה, נכון? זאת אומרת, מה ההבדל בין סוגים של היציאה לאכילה, נכון? הבנתם, זה את הרעיון, וכמובן שזה קשור כל אחד למדרגתנו בכל מיני דברים. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו במדרגה הזאת ולא נמצאים, זאת אומרת, ללכת לאכול באיזשהו מקום, אז נמצא וננסה לחשוף בקרבנו מה הנקודה לגבינו, שזה ההתמודדות, שהיא בעצם החלון ראווה הפנימי שלנו. באיזה אירוע? נלך עכשיו, יש משחק כדורסל, בסדר? ללכת למשחק כדורסל או לא ללכת למשחק כדורסל? לא, לראות, נגיד, בוא נלך, נלך עכשיו. מה אתם אומרים, נלך או לא? מה? למה לא? אתם עוברים על איזה הלכה, בוא נגיד שאין שם חוסר צניעות, לצורך העניין, בסדר? מה אתם אומרים? כן ללכת או לא ללכת?
גם
בזבוז זמן. יפה, הדברים שאמרתם עכשיו, זה עניינים, זה התלמיד החכם שאוכל בכל מקום, או שאתם אמרתם עכשיו פשוט עניינים פרקטיים, שזה בזבוז זמן, שזה... מושב לצים זה כבר מקרב אותנו לעניין. זאת אומרת, כאילו, זה לא זה בגלל שהכדורסל, אין בזה בעיה, אבל הכוחות שמתגלים שם באולם, הם כוחות שהם, הם לא במנגינה של הקודש. אני לא צודק. זה לא זה אנטי, אני רוצה להגיד בכוונה, זה לא אנטי קודש. זאת אומרת, אני לא מדבר על כללות וזה, נגיד. אני מדבר עכשיו על זה, שבסך הכל כולה.
זה מאוד אינדיבידואלי.
אז איך אין מה, אתה צריך...
שאתה
עושה אותם בגלל דיני נפש, אז יפה, יפה.
יש כל הכוחות שלהם שהם...
ולכן להוציא את זה על מה? על... אופי, כן, השאלה באיזה... זה מסכים איתך, לכן התחלתי והקדמתי, שכל אחד צריך למצוא את המקום שלו בדילמה הזאת. אצל אחד זה בכדורסל, אצל אחד זה בזל מדיצ'יס, השלישי, זה בכלל, אני לא יודע, מהירות חדשות, לצורך העניין. בסדר? יכול להיות. אבל השאלה היא, האם זה שיש לי כוחות, מה אני עושה? אם אני מחובר לעבודת השם, ואומר, אני לוקח את הכוחות האלה, לא כנתון, אלא כאתגר, כדי ליישר אותם, ואז ממילא, אם לא אכפת לי על הכוחות האלה, לא רוצה ליישר אותם, רוצה להשאיר אותם כפי שהם. זאת אומרת, השארתי איזה אזור שהוא אזור הבילויים שלי, תעזוב אותי. באיזשהו מקום לא קלטתי את כל התמונה. אבל אם אני הולך, אתה אומר, אני יכול להתמודד עם משהו ולתת לו את הזה, צריך לבדוק אם אני אומר את הדברים באמת או רק בתור איזה מין להרגיע את נפשי, אבל באיזשהו... לכן זאת סוגיה מורכבת, חברים. זה לא דבר קל. כשמדובר על הלכה, אז מאוד ברור לנו, נכון? כן מותר, גם מותר לאכול בשר עם חלב. מותר או לא? לא, יש מישהו שאומר אחרת? לא, זה חד משמעי, זה חתוך. כשמדובר על עניינים של תיקון המידות, של ההתבוננות, באיזה עולם אני חי, זה ממש ממש דק לכל אדם, לכל עת ולכל זמן, לכל אירוע. וזה כמובן מחדש גם, מחזק גם את החלק של סלח רב, כי הרבה פעמים קשה לאדם לראות מבחוץ את עצמו. ואז הוא דן את עצמו תמיד לכף זכות, במובן שהכל בסדר, מה הבעיה? אבל לפעמים זה באמת דבר לא, ולכן צריך הסלח רב. בקיצור, הנקודה היא האיך של הדברים, הוא לפעמים יותר חשוב מהמה של הדברים. המה זה טכני, זה אתה יודע מה לעשות, מה לעשות. האיך הוא קובע את הקישור, את האיכות שלי. איך בא מלשון איכות. ואז עם אלה, העולמות שאני חי בהם, זה העולמות שמעצבים אותי, וזה העולמות שאני בוחר גם אחרי שאני עיצבתי את עצמי, ואיזה מהם לפתוח ואיזה לסגור. אז זה העניין הזה. ובעזרת השם, נעשה מאמץ אדיר, בעזרת השם, אמרת שיום חמישי זה ראש חודש, אני לא יודע עד כמה יהיה לנו זמן ארוך ללמוד, כי יש תפילת ראש חודש וכו', אבל נעשה מאמץ לסיים את הפרק הזה, שהוא סוף העניין, מדבר פה גם כן על אתם זוכרים, מדובר על זה שבסוף מה שיקרה לו, שהוא יהיה מרקד בבתי ה... נכון, אז טוב מאוד לפורים ללמוד את זה, שבסוף נהפך להיות רקדנים בכל מיני... חס ושלום. חס ושלום, כולם צדיקים, כולם אוהבים דבר השם ותורתו. בוקר טוב, חברים, יהיו ברוכים.